טוב, שלום, ערב טוב. בשעה טובה מתחילים ללמוד נושא חדש. יש לו קשר מסוים לנושא הישן הקודם שלמדנו, מופיע באותה מסכת, ממש אחד אחרי השני. יש קשר יותר עמוק, וזה הקשר בין קריאת שמע לבין מצוות מזוזה. כן. אז בואו נאמר כמה דברים מאוד קצרים על פרשת מזוזה בתורה, על החלקים של המצווה הזאת, ונתחיל ללמוד את הגמרא, ותוך כדי הלימוד, אנחנו, שנקודות המרכזיות שיעלו עכשיו, הן יתבררו תוך כדי הלימוד. כן? מצוות מזוזה מופיעה בתורה בתוך פרשיות שמע, כשזה אומר שהמצווה הזאת יש לה קשר הדוק לשתי המצוות, או שלוש המצוות האחרות שמופיעה באותה פרשה. כן, בפרשת שמע יש לנו מצוות ודיברת בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, שזו מצוות קריאת שמע, וכנראה ככל הנראה גם מצוות תלמוד תורה, נכון? לאחר מכן מצוות תפילין, וקשרתם לאות על ידיך, עבידות עטופות בין עיניך, והמצווה המסיימת, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. בעצם הדברים האלה, שהם ככל הנראה הכוונה לעשרת הדיברות, תורה מצווה שאדם יחקוק אותם בכל המערכות שעוטפות אותו. מצד אחד בזמן, בשוכבך ובקומך, אדם קם בבוקר, הולך לישון בערב, אז הוא מכריז את ההכרזה של הפרשה הזאת, הדברים האלה הם על הלב שלו. הוא הולך איתם לאיפה שהוא לא הולך, כשאותם לאות על ידך, ויהיו תוטפות בין עיניך, והוא חוקק אותם על הבית שלו. כן, והמצוות האלה הן מצוות שהרמב״ם את כולם שם בספר אהבה, תלמוד תורה דווקא הוא לא שם שם, שכבר הרבה פעמים עמדנו כאן, שספר אהבה הוא ספר שבא להגשים את רעיון אהבת השם, שהוא ביסודו של דבר תמיד לזכור את השם. ולכן ספר אהבה כולל מצוות שהן מצוות תמידיות שנועדו להנחיח בחיים שלנו את אותה אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. הרמב"ם כותב את הדברים האלה באופן מפורש, כשהוא בפתח משנה תורה מסביר את הספרים שהוא בונה. ספר שני, הוא כותב הרמב"ם, מכלול בו המצוות שהן תדירות, שנצטווינו בהן כדי לאהוב את המקום ולזוכרו תמיד. כגון, קריאת שמע, בשוכבך ובקומך כל יום, כן? תפילה, כל יום צריך להתפלל, מעיקר הדין פעמיים, אבל פעלים שלוש, תפילין צריך להניח כל יום, ברכות, אלו מצוות של כל יום, ברקע זה נעמוד גם על פלא ברמב״ם. אנחנו חייבים לדבר על סתם. ספר תורה, תפילין, מזוזות. זה ברור, זה היה הנושא שנלמד היום, שהבסיס של הכל הוא ספר התורה, והתפילין והמזוזות הן פרשיות שהן מופיעות בתורה, והן יוצאות מהתורה תוך התפילין והמזוזה. היום נעסוק בשאלה איך היציאה הזאת נעשית, או מה מהותה. אבל הרמב״ם בספר אהבה, והוא לא סתם דילג כאן, כשמסתכלים בספר, אז הסדר שהוא בנה הוא הלכות תפילין, מזוזה, ספר תורה. שינה את זה, במקום סתם, יצא לו תמס. והם שואלים למה? זה באמת מוזר, אנחנו נקרא היום כמה רמב״מים בהלכות תפילין, זה לא מוזר לדבר על תפילין לפני שדיברת על דיני כתיבת ספר תורה. הרמב״ם הולך לכתוב בהלכות תפילין, צריך לכתוב את התפילין כמו שכותבים בספר התורה, אבל איפה הוא יכתוב איך כותבים בספר התורה? רק בפרק ז'. והסיבה היא שמצוות תפילין היא מצווה שהיא מדי יום, והיא מצווה תמידית. לכן הרמב״ם סבר שאם אני משבץ את הלכות סתם בספר אהבה, אז נכון לפתוח בחוט המקשר, בחוליה המקשרת בין השלישייה הזאת לבין רעיון של ספר אהבה, שהוא רעיון התמיד, ומבין שלושתם, מי שמחבר הכי חזק, הכי טוב, זה תפילין. כי מצוות תפילין היא מצווה מדי יום. מזוזה היא קרובה לתפילין, מצד אחד קובעים אותה פעם אחת, אבל כל יום עוברים ליד המזוזה, וספר תורה היא המצווה הכי פחות תמידית, ולכן הרמב"ם מפך את הסדר באופן מוזר. בשיעורים בציצית, גם עמדנו על המשך דברי הרמב"ם כאן, איך מצוות מילה מגיעה ציצית נמצאת בספר אהבה, מאותה סיבה אדם מתלבש כל יום, כל יום הציציות מזכירות לו את המצוות. כן, למדנו אז בעקבות דברי הגמרא שלמדנו על דוד המלך בבית המרחץ, איך מילה מגיעה לספר אהבה, הרי מילה זה פעולה שעושים פעם אחת בחיים, ודרמם גומר, לפי שיעות בבשרנו להזכיר תמיד בשעה שאין שם לא תפילין ולא ציצית וחלוצה בן. יש לנו מערך שלם של מצוות שנועדו בעצם לעטוף אותנו, כל הזמן להזכיר לנו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, בעצם להנחיח את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, אם זה בבגדים שלנו, בבתים שלנו, בגוף שלנו, בזמן שלנו, ומצוות מזוזה היא אחת מאותן מצוות. מה שיעלה תוך כדי הלימוד, זה מתח שקיים, גם תפיסות עולם חולקות, לגבי כל המצוות האלו, לא רק לגבי מזוזה, האם המצוות האלו הן כפי שהרמב״ם ראה אותן, אני אומר, נתעכב על זה יותר כשנגיע, הן מצוות שנועדו להזכיר את ייחוד השם, אדם צריך להכריז כשהוא נכנס ויוצא בדלת, להזכיר לעצמו את ייחוד השם, או יש רבים, הרבה מקורות גם, שראו בזה יש סוג של קמע, סוג של שמירה, שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, והדברים האלה אני אומר ממש בקצרה, נראה אותם תוך כדי לימוד המזוזה, שמזוזה נועדה לשמור, ביחס לתפילין, גם יש מקורות שמהם עולה שהייתה תפיסה שהתפילין זה סוג של קמע, שהוא שומר עליי, אדם שהולך עם תפילין, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו, וגם ביחס לקריאת שמע, כולנו מכירים את זה בעיקר מקריאת שמע של על המיטה, קריאת שמע על המיטה, אומרים איתה פסוקים של הגנה מהמזיקים, יש פה תפיסות שיש פה סוג של לחש, כפי שנראה במהלך הלימוד, כשהרעיונות האלה יצוצו ויעלו מתוך המקורות, אז נתבונן בהם ונראה את הפולמוס הגדול שיש לרמב״ם נגד התפיסות האלו, שאפשר להראות שהחזו בהם גדולים וטובים. לגבי מצוות מזוזה עצמה, יש בעקבות דרשה של חכמים, פתיחה שהיא בעצם מתפצלת, אפשר לומר, לשני נושאים עיקריים. וזה מי שחבר אותו לסתם. פשוטו של מקרא, נקרא אותו, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. איפה כותבים את הדברים האלה? על המזוזה. כן? וככה באמת נוהגים השומרונים, שחוקקים באבן את עשרת הדיברות, דרך אגב, הם חוקקים בכניסה לבית. מי שרוצה לראות תמונות, נמצא באינטרנט בקלות. חכמים דרשו שלא כותבים על אבנים. אבנים זה לא חומר גלם לכתיבה. נכון, אפשר פטיש ויזמל, מי שרוצה מאוד להתאמץ, אבל זה לא חומר גלם לכתיבה, אצל חכמים, תמיד שכתוב לכתוב, אז זה דיו על קלף. זו הכתיבה שחכמים רואים לנגד העיניים, ולכן חכמים לקחו את הוכתבתם, ובעצם פרשו מחדש את הפסוק. איך אדם כותב על מזוזות הבית והשאר? הוא כותב על קלף, ואת הקלף הזה הוא מדביק. על מזוזת הבית והשאר, ולכן דיני כתיבת מזוזה במדרש ההלכה של חכמים נושק לכל דיני כתיבה, כשזה, כבר קצת עסקנו בזה, מי שהיה בסוגיות של ציצית, זה מצד אחד דיני כתיבה בכלל. כלומר, כשחכמים דיברו על כתיבה, היה להם איזושהי תמונה מסוימת, שמזוזה צריכה לענות על הקריטריונים האלה. למשל, לנו היום זה נראה מה יש לדבר, אני כותב, מוציא את זה, כותב, נכון? בעולם שלהם, עם מה כתבת? איזה דיו היה לך? על איזה חומר גלם כתבת? אני, הספק העיקרי שלי שפתקים בכיס, זה מהאוטובוס, מצוין, זה עושה, אתה יכול לכתוב. מה היה להם? היה להם ניירות, כאילו, על מה כותבים? על איזה חומרי גלם, כן? די לי לראות משנה בגיטין, אדם רוצה לכתוב גט על הלא של זית. על קרן של פרה, אז מצד אחד יש ממש הלכות של כתיבה, ותוך זה גם יש הלכות של כתיבת ספר תורה, איך כותבים כתיבה שיוכל להתקדש, שקדושה לכתיבה הזאת, וזה יהיה נושא אחד מרכזי שבו הסוגיות מתחילות. אנחנו נתחיל מהנושא הזה, הנושא הזה של הכתיבה של המזוזה על הקלף. הנושא השני שיעלה בהלכות מזוזה זה, מה זה ביתך ובישעריך? איזה בית חייב במזוזה? מה הגודל שלו? מה השימוש שנעשה בו, איפה שמים את המזוזה, הרי בכל דלת יש שתי מזוזות, ימין ושמאל, זה איפה אני שם, שאלה גדולה מאוד שיש, איך אני מגדיר לאיזה חדר נכנסים, לאיזה חדר יוצאים, יש שני חדרים, אז הנושאים האלה מאוד מאוד עולים פה בתוך הסוגיות, וגם אליהם נגיע, אבל כאמור אנחנו נפתח בסוגיה הראשונה. פשוט המקום הראשון שהגמרא מתחילה, שהיא בעיקר לוקחת אותנו, זה במנחות בדף למד א' עמוד ב', שהיא בעיקר לוקחת אותנו לשאלת מה זה לקחת פרשיות שמופיעות בתורה ולכתוב אותן כיחידה עצמאית, לכתוב אותן בפני עצמם. כן, אם אני יכול להמחיש את השאלה, בסידורים אפשר לראות בפונטים, בסידור קורן למשל, יש פונט קורן לסידור, וכשמביאים פרשיות שמופיעות בתנך קורן, אז באיזה פונט מביאים אותם? של תנך קורן. קריאת שמע למשל, בסידור קורן, בפונט של התנך, לא בפונט של הסידור. אז מה החוויה האסתטית? מה מרגיש האדם שאומר קריאת שמע כשהוא מתפלל בסידור קורן? הוא אומר, אני עכשיו קורא טקסט מהתנך, זאת החוויה שלו. אבל יש רוב הסידורים, זה לא ככה, ברוב הסידורים זה פונט של הסידור. יכול להיות שהטקסט מגיע מהתורה, אבל אחרי שהוא הגיע מהתורה, מה הוא הפך להיות? טקסט עצמאי, כן? אז השאלה הזאת, נראה מיד, איך היא נכנסת פה בתוך הסוגיה, הסוגיה של סתם מתחילה פה בספר תורה, לפי הסדר ההגיוני, מתחיל בדף כפתט, ולמד א' עמוד ב', באמצע העמוד, מי שיש לו גמרא מזמן להסתכל, אומרת הגמרא, זה בערך אחרי, קצת יותר משליש עמוד, אמר רב חננאל, אמר רב, מזוזה שכתבה 2-2 כשרה. למה הכוונה שכתבה 2-2? אז כאן נחלקו בזה רש"י והרמב״ם. רש"י כותב שיטות קצרות, שיטה שיטה בת שתי תיבות. לדעת רש"י מדובר באדם שכותב טקסט שהוא בטור ארוך כזה, בכל שורה יש שני מילים. ככה רש"י מפרש את זה. אם נשאל את עצמנו מה חידוש או לשם מה לומר לנו את זה, אז אנחנו נחכים קצת יותר אם נדע שככל הנראה בספר תורה אי אפשר לכתוב אותו באופן הזה. תוספות במנחות בלמד ב' עמוד ב', בדיבור המתחיל כתבה איגרת פסולה, כלומר אסור לכתוב את המזוזה כמו איגרת. חוזר לשאלה שהעליתי קודם, איך כותבים טקסט שהוא טקסט יהיה קדוש מיוחד, כן? אז תוספות מנסים לברר מה זה איגרת. אחד מהדברים שהם מעלים זה שמדובר בעמודים קצרים שאינם רחבים כג' פעמים למשפחותיכם, כי דאמר לאל ולא ירבה בדפין, שנראה כאיגרת. ואומרים תוספות, זה אי אפשר לפרש ככה, למה? דאמרין לאל מזוזה שעשה 2-3 ואחת כשרה. מה שעולה בדברי התוספות זה, שהגמרא בדף למד עמוד א' אומרת על ספר תורה, ולא ירבה בדפין. מה הכוונה לא ירבה בדפין? שספר התורה לא יהיה מאוד 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 עבה. לא ירבה בדפין, הכוונה בעמודות. תוספות אומרים מפורש שם בלמד ב' עמוד ב', שבספר תורה בכל שורה חייבים להיות מינימום של 3 מילים. מינימום. לא יכול להיות 2. מה בעצם כבר הפתיחה של הלכות מזוזה? פשוט קורא את השורה הזאת, שמה שרב חננאל אומר, רב אומר שדינים שחלים על כתיבת ספר תורה לא חלים על מזוזה. כמובן שאלה שתעלה במהלך הלימוד זה, ככל שנגלה יותר ויותר הבדלים בין הלכות כתיבת מזוזה וספר תורה, אם זה קשור בקדושה השונה שלהם, או שמה זה אולי, תחשבו רגע לצליל, לא ירבה בדפין, בואו נחזור פשוט לנקודה מאוד פשוטה, לא זה לא עניין של קדושה שונה, אלא של ההיקף של הכתיבה. כלומר, אם אני כותב מזוזה בקלף, שבכל שורה יש שתי אותיות, תספרו כמה מילים יש, שני מילים, סליחה, כמה מילים יש במזוזה, זה מה יצא? יצא קלף כזה גדול כזה, מגולגל, אבל לא נורא. אבל ספר תורה שאדם יכתוב אותו, יש פה בעל קורא שאוהב לקרוא. בספר תורה, תחשוב אתה, שבכל, גם 3 זה קשה לדמיין, שבכל עמודה יש 2, אפשר לדמיין, כל הזמן גוללים, וספר תורה הופך למפלצת. אולי זה לא עניין, זה לא עניין של הקדושה, כמו עניין של שהוא ספר גדול, אז בספר גדול זה לא מתאים, אז לכן צריך להבחין בין ההלכות, אבל מה שלא יהיה ההסבר, השורה הראשונה בגמרא, הפתיח של הסוגיות של מזוזה, זה כבר אמירה שמזוזה יכולה לכתב אחרת מאשר האופן שבו כותבים ספר תורה. כן? והגמרא ממשיכה ואומרת, איבא אל הוא שתיים ושלוש ואחת מהו? כן? כשרשי מפרש שמה הכוונה שתיים, שלוש ואחת, בשורה אחת. שתי מילים, בשורה אחרת שלוש מילים, בשורה אחרת אחת. אפשר לחשוב, זה מזוזה מאותרת, זה נראה כמו מאוין כזה, נכון? שתיים, שלוש, אחת, כן, מעניין. אז הוא אומר כל שכן שזו קשירה. כן, ככה הוא אומר. אמר רבי חנינא בר יצחק, כל שכן, למה? מה התשובה? שעשאה כשירה. כמה הכוונה שעשאה כשירה? יש לנו בתורה שני אופנים של כתיבה. יש כתיבה של פרוזה ויש כתיבה של שירה. בכתיבה של הפרוזה, איך אנחנו כותבים אותה? בשורות מלאות, שהראש השורה וסוף השורה הם אחידות. למה זאת? השירה נכתבת בתורה בדילוגים, יש רווחים בין המילים. כן, הגמרא מיד תפרט, אז בואו פשוט נקרא את הגמרא, ומה שבעצם הסוגיה אומרת הוא, שכל עוד שהמזוזה נכתבת בצורה שגם יש חלק מהתורה שנכתב כך, עכשיו תראו את הדבר המעניין, למרות שהמזוזה ודאי הטקסט שלה יוצא מהפרוזה של התורה, נכון? בספר התורה, איך כותבים את הפרשיות מזוזה? לא, 2, 3, 1. צריך לכתוב אותה ברצף, כן? אבל המזוזה כשרה, כתיבה כזאת נחשבת כתיבה. בעצם, אפשר אולי לומר שמה שמטריד את הסוגיה אולי, אם הזווית כרגע לא ענייני קדושה, הזווית היא כתיבה, מה שמטריד אותה זה, האם יש רצף של הטקסט, האם הטקסט, איך הטקסט נקרא. אז ברגע שאני מגלה שבספר התורה כתיבה כזאת לגיטימית והטקסט נקרא טקסט אחד, שירת הים נקראת כטקסט אחד, אז למה מהמזוזה אתה יכול לכתוב ככה? זו אומרת הגמרא, מיטיבי, עשאה כשירה או שירה כמותה פסולה. כן, מה הכוונה עשאה כשירה או שירה כמותה? הברייתא הזאת מחייבת להקפיד שכל חלק ייכתב באופן שהוא צריך. שירה צריכה להיכתב כשירה ופרוזה צריכה להיכתב כפרוזה. ואם מישהו יבוא ויכתוב פרוזה כשירה, פסול. ואם מישהו יכתוב שירה כפרוזה, הוא גם כן פסול, כן? וזה מתרץ את הגמרא, כי תניא היא בספר תורה. ופה בעצם הגמרא אומרת מפורשות, כלומר, אם קודם הייתי צריך קצת עזרה של תוספות בדף למד ב', כדי שאני אתחיל להריח איך הסוגיה בחרה לפתוח, אז פה השם המפורש נאמר, מה בעצם נאמר כאן? שדיני כתיבת ספר תורה לא חלים על מזוזה. או במילים אחרות, הפרשה של מזוזה יכולה להיכתב במזוזה באופן שאם יכתבו אותו כך בספר התורה, מה יהיה הדין? שהוא ייפסל, נכון. עכשיו, מצד הסברה, למה בתורה חשוב להקפיד על ההבחנה הזאת בין הפרוזה והשירה, אני חושב שזה די ברור. כי יש להם מקצב אחר, צריך לקרוא אותם אחרת, צריך לפרש אותם אחרת. כן? אולי אני ברשותכם, אפשר קצת לקרוא באנגלית? זה בסדר? רבי אהרן סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, דוד של אמא שלי, פרסמו, הרב מרקוס פה, פרסמו ממנו ספר של מאמרים שלו, שנקרא Logic of the Heart and Logic of the Mind. כשהביטוי הזה לקוח ממאמר שבשעתו, כשהוא כתב אותו, זה היה נחשב מאמר פורץ דרך. מאמר על יום העצמאות. Israel's Day of Independent Reflection על הלכה אין השקפה. זה מאמר משנות ה-60, אני חושב, כשעוד הרבה בארצות הברית עוד התלבטו איך להסתכל על מדינת ישראל מבחינה היא רעיונית, היא דייט, כן? ורברון קם פה ואמר דברים מאוד ברורים בזכות המדינה, ו... בתוך זה הוא פותח את המאמר בדיוק בעניין הזה של השירה והפרוזה. כן, הוא כותב, אני אקריא פה טיפה, הוא מביא פה מדרש שבה יש מחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יהושע, בילקוט שימוני באיוב, היכן החוכמה מצויה. ואליעזר אומר שהיא בלב, רבי יהושע אומר שהיא במוח. כן, ורבי אהרן אומר, האמת שיש בתורה את שני הדברים. יש חלקים בתורה שהם חלקים של המוח, ויש חלקים בתורה שהם חלקים של הלב. כן? ועל רקע זה הוא כותב, אני מקריא, הוא כותב, The Torah consists of prose and poetry. While rhythm and rhyme are the usual distinctions between human prose and poetry, The Gemara in Megillah tells us that the song of Moshe, the divine poetry, has to be written in a particular way. Ech kodvim et zeh, in the form of half brick set upon a whole brick. אנחנו רואים איך בונים היום גדרות או בתים. אם נניח את כל האבנים אחד על השני, זה ייפול. אז איך מניחים? מניחים חצי לבנה על חצי אחר, אז שירת הים ככה נראית בתורה. לא, שירת האזינו לא נראית ככה. שירת האזינו זה שני תורים ובאמצע רווח. אבל שירת הים כתובה ברווחים. כן? Divine prose, dilakti poktzat, however, it's written with only as much blank space as is necessary to separate one word from the other. This is symbolic of the essence of the poetic as contrasted with the non-poetic parts of the Torah. עכשיו הוא מסביר מה זה, על רקע העניין הזה שיש היגיון המוח והיגיון הלב. ומה שברון אומר זה, שאני מקריא, שדילקתי פה קצת, the halachic rule as to the peculiar manner in which divine poetry contrasted with divine prose is to be written, is based upon the fundamental distinction between mitzvot based upon logic of the mind and mitzvot based upon logic of the heart. Divine prose is perceived through observation and deductive and inductive reasoning in accordance with the wisdom of the mind. אומרים בדיוק את מה ששומעים בפרוזה. ההיגיון נמצא בתוך הדברים, ההיגיון חתוך, אתה צריך לשמוע את הדברים בצורה בהירה. לעומת זאת, מה החוויה של שירה? למה יש בה רווחים? כי תמיד המשורר מביע משהו שיש משהו שהוא מעבר לכך. הרווחים הם חלק מאופן שבו צריך לחוות שירה. כן, הוא כותב, אני מקריא, Divine poetry, however, which contains blank space, double that of the written space, stems from it to be perceived intuitively through the logic of the heart. יש משהו מעבר למה שאני אמר במפורש. אז אנחנו לא נבלבל ביניהם. למה במזוזה פתאום אנחנו מבטרים על ההלכה הזאת? מסיבה פשוטה, במזוזה אין את שניהם. כשיש את שניהם, אז אני צריך להבחין ביניהם. המזוזה, אתה אומר את המזוזה לא קוראים. אוקיי. מצוין. אתה מעלה השאלה המצוינת. אם אני שומרוני, אני לא. אבל אם אני שומרוני וזה על פתח הבית, אז מה בטוח? שגם כולם קוראים. לעומת זאת מזוזה, אנחנו נלמד בהמשך, צריך לגלול אותה. יש בפוסקים דיון, אם אדם יכול לשים מזוזה פתוחה. יש הרבה פוסקים שאומרים שכן. אבל מעיקר הדין לא חייבים. כן? אנחנו גוללים, אבל שים לב, גם מי שגולל, מה הוא משאיר כתוב בחוץ? שם השם, שים לב. משהו מהטקסט אפשר לקרוא אותו. בסדר, אני פונה פה למי שלמדתי סוגיות תפילין לפני 9 שנים. בסדר, אז אני רק אזכיר שתפילין, למרות שבתוך בתים, ומי יכול לקרוא אותם, כשהגמרא דנה במנוחות בדף ל"ד בסדר הפרשיות של תפילין, האם זה מימין של המניח או ימין של מי שמסתכל עליו, אנחנו ככה פוסקים. אז הגמרא אומרת, מימין הקורא. כשאתה אומר פלא, איך בן אדם יכול לקרוא כשהוא רואה בן אדם עם תפילין, אבל כביכול יש לך רנטגן בתוך, כי אתה יודע מה כתוב שם, כן? כלומר, אתה יכול לפגוש דבר כתוב בלי לקרוא אותו בפועל, כן? אז, ותמיר הערה טובה, ורק מה שאני אומר זה שבספר תורה חייבים לשמר את ההבחנה, כי יש בה את ההבחנה הזאת. במזוזה אין את ההבחנה, אבל אז ויוד ואפשר לכתוב בצורה במזוזה זה קשה. אבל מה זה בעצם אומר הפתיח של הסוגיות? שאני לא מנסה לחוש שהפרשיות במזוזה הן כאילו כמו שהן כתובות בתורה. כן? אנחנו ממשיכים, כן, אומרת, כן.
יש פה הנחה שהתורה זה משהו מן התורה.
נכון. זה לא הנחה כל כך מופרכת שחכמים יחשבו ככה. אני לא מדבר לך היסטוריה, אני מדבר לך מה הם חשבו. בסדר? אוקיי? לא מופרך כל כך. אוקיי, אומרת הגמרא, איתמר נמי אמר רבא בבר חנה, אמר רבי יוחנן, ואמרי לה אמר רבך בבר חנה, אמר רבי יוחנן, מזוזה שהעשאה 2 ו-3 ו-1 כשרה, אז אותה דעה, אבל פה יש מגבלה. בלבד שלא יעשנה כקובה, ובלבד שלא יעשנה כזנב, כי מי שיסתכל ברשי, רשי אומר שקובה זה פירמידה, שהוא יעשה 1, 2, 3, זה לא טוב, וזנב זה 3, 2, 1, גם לא טוב. כן, למה זה לא טוב? רש"י לא לגמרי מסביר. כנראה שזה נחשב שזה לא אסתטי, הוא לא יפה, לעומת זאת, 2, 3, 1, זה מדיני כתיבה כנראה, מה שנקרא בהלכה כתיבה תמה. אז יש פה, בעיניי, מה שאני מנסה כאילו לחלץ, להוציא התובנה מתוך הסוגיה הזאת, זה בעיקר שאלת היחס בין האופן שבו כותבים מזוזה לבין האופן שבו כותבים ספר תורה. כי אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, על הארץ בשיטה האחרונה. כלומר, על הארץ, שתי המילים האחרונות של המזוזה, חייבות להיות בשיטה האחרונה ולבד. הם המילים היחידות בשורה הזאת. למי שיסתכל ברמב״ם, הוא יראה, הרמב״ם כותב בדיוק מה מספר השורות במזוזה, איזה מילה מתחילה בתחילת כל שורה, וככה מגיעים שעל הארץ זה מקבל שורה לבד. כן? היא אומרת הגמרא, היא כדה אמרי בסוף שיטה, והיא כדה אמרי בתחילת שיטה. כן, מה זה בסוף שיטה? אז אתם יכולים, מי שיש לו רע, שיראה שזה כמו שחותמים במכתב, אז אני מגיע לשורה האחרונה, לא חותמים בתחילת השורה, אלא קופצים פנימה וחותמים יותר פנימה. אז אני גומר לכתוב, כל השורות נכתבות ישר, והשורה האחרונה, אני בסוף השורה, מי שרוצה להשתמש במשל ממחשבים, את כל המזוזה אני עושה עם האישור לימין, ואת על הארץ אני עושה עם אישור לשמאל. כן? ואז יוצא שהשורה האחרונה גומרת, היא ברובה ריקה, ויש לי שם את המילים על הארץ, והיא כעדי אמרי, בתחילת שיטה, דיינו צריך לכתוב בתחילת השורה על הארץ, ולהשאיר את השאר ריק. כן אומרת הגמרא, אמנדה אמר בסוף שיטה כגבוה השמיים על הארץ. הרי מה המילים שמופיעות לפני על הארץ? כתוב כי מי השמיים על הארץ. אז אני רוצה שהמילים על הארץ ייכתבו מתחת למילים, שהמילה הארץ תיכתב מתחת למילה השמיים. כדי שבאופן סימבולי אני אראה את השמיים מעל הארץ. ואי כאדם, אמנדה אמר בתחילת שיטה, כי איך ידמה אחר כך שמיים הארץ? כן, הפוך. הוא בא, אומר רשי, מה דאמר בסוף שיטה, כדי שיהיו שמיים על הארץ, דמש בה כדכתיב, כי כגבוה שמיים על הארץ, כן יאריך עמכם. יש פה ניסיון, באופן סימבולי, לסמל את האמת שבפסוקים. כמו שהשמיים מעל הארץ, באותו אופן, יתקיים מנו למען יאריכון עמכם. והדעה שאומרת בתחילת שיטה, כלומר, בי ירחו כארץ משמיים, דחי משמע, כי איך לדמח חכה שמיים, הארץ כן יאריכו ימיכם. כממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רבי חלבה, חזינה לילה רבונה דקריך לה מאחד כלפי שמעה, ועושה פרשיותיה סתומות. בואו נפרק את זה לשניים, נתחיל רק מהקריך לה. פה נוגעים בהערה שלך. מה הוא אומר? הוא מלמד אותנו איך לגלול את המזוזה. מה זה משנה? מה ההבדל בין, בעצם אפשר לגלול משמאל לימין ומימין לשמאל. מה ההבדל? אם אני גולל משמאל ימין לאחד, אז אני גולל, כשאני אפתח אותו, מה נראה ראשון? התחילת הטקסט. לעומת זאת, אם אני גולל בכיוון ההפוך, כן? אז אני גולל אותו ככה, אז, אוקיי? לא, סליחה, אני ככה. אם אני גלול ככה, בסדר? משמע, אני גלול משמע, כשאני אפתח, אני עדיין לא יכול לקרוא עד שאני לא פותח את הכל. מה לכאורה החידוש שלו, הרעיון שהוא אומר, שחייבים לגלול מהסוף להתחלה. שדרך אגב, במאמר מוסגר, תסתכלו במזוזות, בצילומים של מזוזות, תראו שהשמה ישראל שם אחד לא גומר שורה אצלנו. תיארתי קודם שיש את המספור המדויק של השורות, ואהבת נמצא באותה שורה עם, עם, עם שמה. או שהגמרה כאן לא אחזה בצורת החלוקה של השורות, זה בסדר, יכול להיות, כן? או שהגמרה כאן מתכוונת מהסוף, אבל לאו דווקא דייקה בספירה. אבל בכל מקרה, אצלנו אחד הוא לא בסוף שורה. וההסבר פשוט, ויגי, זה קשור למה שאתה אמרת. יש הלכה איך גוללים ספר תורה. אנחנו ממשיכים עוד פעם לשוחח עם יכול ספר תורה כאן, כן? ספר תורה או מגילה, תחשבו רגע על מגילות, אנחנו לא רגילים כל כך לרעיון, אז ספר תורה זה לא כל כך, זה אי אפשר בכלל לדבר ככה, כי הוא עם שתי עמודות. אבל כשיש לנו מגילת אסתר, או מגילה, איזה איך אנחנו גוללים אותו? מהסוף להתחלה. למה גוללים אותו מהסוף להתחלה? כדי שיוכל לקרוא בו. טקסט שגלול מהסוף להתחלה מזמין לקרוא בו. טקסט שגלול מההתחלה על הסוף, הוא לא עומד לקריאה. בעצם מה נאמר פה? שלמרות שאני גולל את המזוזה, ולמרות שאני שם אותו בקנה, אבל הטקסט הזה, טקסט ש... עומד לקריאה. פה בדיוק נמצא העניין הזה שאתה עוררת, רגע, אבל אני לא קורא אותו. נכון, הוא סגור, אבל אני, הוא מזמין אותי לקרוא אותו, הוא גלול, אני שם אותו בצורה שהוא עומד לקריאה. כן, הרמב״ם, ביחס לתפילין, למיטב זיכרוני, לא מופיע בסוגיות איך גוללים את הפרשיות של התפילין. אבל הרמב״ם בהלכות תפילין, בפרק ג', אז הרמב״ם פסק אותה הלכה. מעכשיו אנחנו מתחילים לשוחח, עד עכשיו דיברנו על היחס בין, תפילין, בין מזוזה וספר תורה, אנחנו תכף נכניס גם מזוזה ותפילין. כי אומר הרמב״ם, אני מקריא, זה הלכות תפילין, פרק ג' הלכה ג', שהוא גולל הפרשיות בין של הראש, בין של היד, גולל אותן מסופן לתחילתן. עד שתמצא, כשתפתח הפרשה, תקרא כל שיטה מתחילתה לסופה. הרמב״ם פה אומר את השם המפורש. זה יסוד הדין. פרשיות עומדות לקריאה, ותפילין מימין הקורא, זה איך אני גולל את הפרשיות? צורה שאפשר לקרוא אותן. בסדר? אז זה הדין הזה. ומה הדין השני? ועושה פרשיותיה סתומות. פה אנחנו צריכים קצת להסביר. מה זה פרשיות פתוחות וסתומות? מה אתם יודעים על זה? קודם דיברנו על הפרוזה והשירה בתורה. יש בתורה גם חלוקה לפסקאות. כן, החלוקה הזאת היא חלוקה שנמצאת בחומשים, שבעצם ככה, לפי הנוסח המסורתי, אנחנו מפסקים אותו לחטיבות ולפסקאות. אנחנו התרגלנו לחלוקה לפרקים, שזה גם אמור להיות איזשהו ניסיון לחלק לחטיבות. צריך לדעת שהחלוקה לפרקים שיש לנו נעשתה על ידי המדפיסים בבתי הדפוס באיטליה בתחילת המאה ה-16, והיא לא חופפת את החלוקה של הפרשיות, זה אתם יודעים, כן? והיא מסתכלת אחרת, אז לא ניכנס עכשיו לכל העניין הזה, רק נעיר שהפרשיות שהן תחומות, יש לנו שתי שיטות של חלוקה. אחת פתוחה ואחת סתומה. הדרך הכי פשוטה להסביר את זה, זה כמו ההבדל במחשב בין tab לבין enter. כשאני עושה enter, מה אני מנסה להגיד? עניין חדש לגמרי. כשאני עושה tab לעומת זאת, מה אני אומר? הפסקה. אבל יש יותר קשר. כמו הפרשיות הסתומות, שהן על ה-tab, לא ניכנס עדיין לתוך השאלה, איך מבחינים את פרשה פתוחה או סתומה? אני אלך כרגע על הצורה הכי מוסכמת בין כולם. כלומר, אם אני אביא פה את הדוגמה הזאת, שבאותה שורה כותבים רווח של 9 אותיות, וממשיכים לכתוב באותה שורה, זו פרשה סתומה, זה טאב, ממש כמו במחשב, הוא קופץ קצת, זה קצת רווח, אבל לעומת זאת, כאן אני רואה פרשה פתוחה, שזה בצורה פשוטה, כמו הטאב והאנטר. הטאב אומר, נכון, יש פה פסקה חדשה, אבל היא קשורה בקודמתה, ואילו הפרשייה הסתומה, הפתוחה, האנטר אומר, יש פה עניין חדש לגמרי, לא לקרוא אותו ברצף עם הפרשה הקודמת. בסדר? אני העיר, ממש קשור לפרשת שבוע, אתם יודעים שהגמרא אומרת בברכות שרצו לקרוא את פרשת בלק בקריאת שמע, רצו לקבוע אותו. והסיבה שלא קבעו אותו זה כי הוא ארוך מדי. למה? יש לנו הלכה. שכל פרשה, דלה פסקה משה, ענה לה פסקינה. כלומר, כשאדם רוצה לקרוא איזשהו רעיון מהתורה, הוא צריך לקרוא את כל הפרשה כולה. לא יכול רק לקרוא חלק. יש עוד הלכה, שכל פסוק, דלה פסקה משה, ענה לה פסקינה. סבי הרב העיר הרבה פעמים שההלכות האלה קצת שונות. כל פסוק, דלה פסקה משה, זה איסור. אסור לצטט חצאי פסוקים. וההסבר מאוד פשוט, כי אתה מוציא כך דברים מהקשרם. הרמב״ם כותב באחת מהאגרות שלו, שאם אדם קורא חצי פסוק, הוא יכול להגיע למסקנה המדהימה שהתורה מצווה לעבוד עבודה זרה. כתוב, אומרים את זה בקריאת שמע כל יום, ועבדתם אלוהים אחרים, השתחוויתם להם. תקרא את כל הפסוק. שאמרו לכם, פן יפתח לבבכם, כן? אז זה אסור, אסור לצטט חצי פסוק. פרשה, אין איסור לקרוא חלק מפרשה. אבל כשרוצים לקיים מצווה של קריאה, של טקסט, לא מקיימים את המצווה כשקוראים רק חלק, כי העניין לא שלם בלי שקוראים את הפרשה כולה. ולכן אומרת הגמרא בסופו של דבר שיהיו בפרשת בלק ארוכה מדי, וסך הכל רצו מן הפסוק אחד. זה באמת מה שרצו. מדהים איזה פסוק. קרא, שכב, קארי וחלבים מי קימנו. זה הפסוק שאמרו כל יום יהודי צריך להגיד את זה. פעם אחרת ננסה להסביר. תשמור לי איזו דרשה לפרשת בלק בשנים הבאות. עוד לא דיברתי על זה פה, אבל שאלה טובה, שאלה מצוינת. אבל אומרת הגמרא, זה ארוך מדי, טוב, ויתרו. ככה אומרת הגמרא. אבל עכשיו, איך הם הפרשיות של, של מזוזה בתורה? אנחנו פשוט נפתח ונראה אותם. אז פרשת שמע, מוזמנים לראות איפה. מה אתם אומרים? הנה פרשת שמע. אז פה אנחנו הוגים קודם כל בשאלה שהרמב״ם כותב מפורש בלכות ספר תורה, בלכות תפילין, סליחה, בלכות תמאס, כן? הרמב״ם כותב שנקבע אם אתה פתוחה או סתומה לפי מה שלפניך. כלומר, פרשת שמע היא פרשה פתוחה. בסדר? פרשת והיה עם שמוע, בואו נראה את זה, היא פרשה סתומה, כי לפניה זה סתום. רואים, יש פה כתוב מילה ואז סתום? ברש"י בסוגיה שלנו, מיד נגיע אליו, ובתוספות משמע שזה הפוך. זה לא מה שלפניך, אלא מה ש... שלאחריך. כן? אבל גם אם זה מה שלאחריך, פרשת והיה עם שמוע היא בוודאות פרשה סתומה, כי גם לאחריה יש את אותו, אותו רווח. אז פרשת והיה עם שמוע היא פרשה סתומה. אומרת הגמרא, אז מה הוא היה עושה? פרשיותיה סתומות. עכשיו יש פה, שימו לב למשהו מאוד מאוד בעייתי. תוספות שאלו את זה. מה זה פרשיותיה סתומות? תראו מה תוספות שואלים. קצת קשה. זה נקט לשון רבים, ואין שם כי אם פרשה אחת. ושמה משום על הארץ זה בסוף שיטה, אף לפי שאין כתוב כלום, אחר כך מפי רבים. אני רוצה קצת להסביר את השאלה שתוספות שאלו, היא שאלה מצוינת. האמת היא שאי אפשר לדבר על פרשה כפתוחה או סתומה, כי פתוחה או סתומה הוא היחס בינה לבין הפרשה ש... שלפניה או לאחריה. זאת האמת. כלומר, אם אני לרגע חושב על השאלה, אם אני יכול לכתוב את פרשיות מזוזה, פתוחות וסתומות, אז האמת היא שאת פרשת והיה עם שמוע אני יכול לכתוב סתומה, אבל את מי אני לא יכול, אם אני רמב"ם, מי אני לא יכול לכתוב אותה פתוחה וסתומה? את שמע, מסיבה פשוטה שאין לפניה שום טקסט קודם. אז מה שייך להגיד אם זה פתוח או סתום? פתוח או סתום זה הכוונה, מה יש לפניך? ולכן קשה באמת לדבר על פרשיותיה סתומות, יותר הגיוני מה לומר. פרשת שמע תכתוב, ואז את מי תכתוב כפרשה סתומה? את פרשת והיה עם שמוע. זה הדבר היותר הגיוני. במילים אחרות, אם אני אומר ועשה פרשיותיה סתומות, הכוונה, כנראה, אתה כותב את פרשת שמע, ואז אתה משאיר רווח כשם שמשאירים לפני פרשה סתומה, לפני פרשת והיה עם שמוע. אבל האמת היא שהפרשה הסתומה היא והיה עם שמוע, לא פרשיותיה סתומות. במיוחד, אבל יתתי לכם קודם, שפרשת שמע היא פרשה פתוחה. וזה אומרת הגמרא, מי טיבי, אמר רשב"א, רבי שמעון בן אלעזר, רבי מאיר היה כותבה על דוכסטוסטוס, אנחנו ניגע בזה בשיעור אחר, אני רק אעיר, שיש הקלף, הרי הוא אור של בהמה, שיש בצורת העיבוד סוגים שונים של קלף. וזה גם בין היתר בגלל סיבה פשוטה, יש שני צדדים לאור, הצד כלפי הבשר והצד החיצוני, שהוא יותר מחוספס. אז אנחנו עכשיו לא נכנסים, פה נסתפק רק בזה, תראו מה אומר רש"י, מה זה דוכסטוסטוס, אומר רש"י, זה קלף שלא נקלף. בסדר, זה קלף שלא עבר תהליך של עיבוד של אור, זה לא קלף מאוד משובח, זה קלף שהוא מחוספס כזה, גם בתחום בחשבון, קלף מחוספס, יותר קשה לכתוב עליו כתיבה יפה, כי האור לא חלק, הקלף לא חלק, כן? אז אני אומר, נושא על איזה קלף אנחנו לא נלמד היום, אי אפשר הכל בבת אחת, אבל הוא מעיד שרבי מאיר היה כותבה דוכסטוסטוס כמין דף, אומר רש"י, מה זה כמין דף? כמין עמוד שבספרים ארוכה או קצרה, כמו בטור כזה ארוך, מעין מה שדיברנו קודם על שניים או שלוש, מצוין, כן? ועושה רווח מלמעלה ורווח מלמטה, כלומר, יש פה גם עניין כלכלי, אני מניח שאתם, אם לא אמרתי את זה עד כה, אבל חלק מהדיונים כאן, הלך לכתוב, זה גם אולי תלוי בשאלה של הקלפים, אבל תחשבו לרגע, ספר תורה אתה צריך לכתוב על קלפים רציניים, אולי בתהליכי העיבוד בבתי החרושת נשארו כמה שאריות של קלף, אז מה תרצה? לא לכתוב איתם פרשיות קצרות יותר, כן? אולי תפילין, אולי מזוזה, כן? אז אולי הצורה של הקלף היא לא ריבוע כזה יפה, כן? אז אתה רוצה לכתוב שורות בכל מיני צורות. עכשיו בין היתר אולי המוטיבציה לכתוב את המזוזה באיזה טור כזה ארוך, בשורות קצרות, כי יש לך קלף כזה, שהוא יצא לך שהוא בטור כזה, ולמה אני לא יכול לכתוב כמו בתפילין? אז כבר נזכיר, בתפילין איך כותבים? פרשה אחת ליד חברתה, במזוזה איך כותבים אותה? אחת מעל השנייה. אני צריך לחשוב למה, למה יש את ההבדל הזה? אבל מה שלא יהיה הסבר, יכול להיות שחלק מהשיקולים שעומדים ברקע הזה, שיקולים כלכליים. אני רוצה לנצל קלף ולכתוב עליו. אז רווח למעלה או למטה, זה כמובן עניין מאוד קריטי, בזבוז מקום בנייר, נכון? אתם מכירים את הביטוי בספרים, לא להשאיר הנייר חלק? מכירים את זה? תופעה שקיימת בכתבי יד עבריים, מימי הביניים. אתם מוזמנים ללכת למכון לתצלומי. היום זה אפשר במחשב בבית, לא צריך ללכת למכון לתצלומי כתבי יד עם המיקרופילמים. שבקטלוגים, בהמון המון כתבי יד, מאות כתבי יד, יש שני חיבורים שונים באותו קלף. כתבו ספר אחד, ואז ראו שהסופר השאיר המון המון שוליים. אז מה עשה אדם אחר? כתב ספר אחר באותם שוליים. אני אומר לכם דוגמה למציאה כזאת שמצאו לפני 40 שנה בדיוק. אתם יודעים שיש מעט מאוד ידי נוסח של ירושלמי. יש כתב יד של בבלי נזיקין, הבבות, בבקר, באסקוריאל, עיר בספרד, ששנים אף אחד לא שם לב, עד שמישהו שם החליט לעבור מחדש לקטלג את הכל, ספרנים חרוצים, שבגיליון מישהו שם כתב ירושלמי נזיקין. זה יצא לאור כקרח נפרד, עם פירוש, אז להשאיר רווח זאת אמירה, כן? אז צריך להשאיר רווח למעלה, רווח למטה, כן? מה תוספות מהירים? לא כתוב אם צריך להשאיר רווח מהצדדים. תוספות אומרים שצריך, וכמו מי מציעים, איפה הם לקחו את כמה רווח להשאיר? מלכות ספר תורה, אני חוזר לשאלה. אם אני כמו ספר תוספות אומרים, אני קורא, מן הצדדים לא פירש, ושמה כיוון לקורך מאחד כלפי שמה, צריך לכתחילה כדי לגול בהיקף כאין ספר תורה. הוא צריך שהקלף החלק יקיף את כל, שזה מגולל, שהוא יקיף את כל מה שכתוב, כן? ועושה פרשיותיה פתוחות, כמו בניגוד למה שרבי חלבו העיד, שהוא ראה את רב הונה, עושה פרשיות סתומות, אומר, מעיד רבי שיום אלעזר שרבי מאיר כתב פרשיות פתוחות. אמרתי לו, רבי, מה טעם? והוא עונה תשובה מדהימה, פשוטה. אמר לי, הועיל ואין סמוכות מן התורה. הוא אומר דבר פשוט, מה שאני אמר בעצם קודם. כל העניין של פתוח וסתום הוא היחס בין פרשיות. מה שייך לעשות סתומה מוויה עם שמוע לשמע, כששמע מופיע בדברים ו, וויה עם שמוע מופיע בדברים י' א', כלומר, כשאני אומר שוויה עם שמוע עם סתומה, הכוונה שהיא סתומה ביחס לפרשה שלפניה. ומה שייך לכתוב אותה סתומה ביחס לפרשת שמע? היא לא מדברת איתה. עכשיו, כבר אתם תגידו לי. על הפרק יש פה שתי שאלות. ודאי שהתפיסה של רבי מאיר, שאמר, בשמה לכתוב סתום, הוא משוחח עם השאלה שנדונה כאן בשיעור הזה. האם הפרשיות במזוזה נכתבות כמו שהן נראות בספר התורה? אבל היא, בין היתר, צריך לקחת בחשבון, ומי שאומר לכתוב אותה סתומות, אז מה הסברה שלו? יפה מאוד. אז פה, אבל בדיוק פה, נוגעים עוד פעם באותה שאלה. כמו מה שג'וני אומר, זה נפלא. אם הוא אומר שאני יכול לעשות ויה עם שמוע פרשה סתומה, אז הוא באמת מניח שהיא משוחחת עם פרשת שמה. ואין הוא באמת מניח שפרשת ויה עם שמוע ושמה הן כביכול צמודות, וג'וני אומר בצדק, הן לא צמודות בספר התורה, איפה הן צמודות? במזוזה הן צמודות. כלומר, אבל ברגע שאני אומר שזה כך, אני כאילו מכריז שמזוזה זו חטיבה עצמאית. כלומר, אני חוזר לשאלה, האם כשאדם רואה פרשיות מזוזה, האם הוא אומר עצמו, וואו, הם אומרים לי השם אחד, לשמור מצוות וכו', או אם הוא אומר, וואו, יש פה קטע מהתורה. מה שאתה בעצם אומר זה שאני הופך אותו לסתומות על ידי היחס ביניהם, וזה ניתקתי אותו מהתמונה איך הוא נראה, איך הוא נראה בספר התורה. בכל מקרה אומרת הגמרא, ואמר רב חננאל, אמר רב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, מה העילה והפתוחות? אז הנה יש לנו תנאים שחולקים על רבונה. אומרת הגמרא, לא הרווח. כלומר, ההלכה כרבי שמעון אלעזר הייתה שהוא עושה רווח מלמעלה ורווח מלמטה, אבל לא על ההלכה שהיו פתוחות וסתומות. וכמה רווח, אמר רב מנשה בר יעקב, ואמרי לה אמר רב שמואל בר יעקב, כי מלוא אטווה דספרי. מה זה מלוא אטווה דספרי? אומר רש"י, גלועין עץ צדוק הנושק דפי קונטרס שלא יכפלו. במילים מאוד פשוטות, זה התו קריאה כזה. למה שהסופרים משתמשים בעטבים? כשהוא כותב, מה הוא רוצה? שהקלף לא יגלה לו. אז הוא מנסה ליישר את הקלף. אז הגודל של התו הזה, כן? הסיכה של הכיפה ממחישה את הגודל הזה, כן? אפשר גם עם זה, כן? עובד? אז הרווח הזה צריך להשאיר אותו, כן? אוקיי, אומרת הגמרא, אמר לי אביי אל הרב יוסף, ואת לה תסברה, דחי אמר רב הרווח, והרב, ואתה חושב שרב באמת דיבר על פתוחות? ואתה לא מתסכים איתי שרב דיבר על הרווח? למה חייב להיות שרב לא דיבר על הפתוחות וסתומות? למה? כי רב יש לו תפיסת עולם על מנהג. מה תפיסת העולם של רב המנהג? אנחנו למדנו את זה כאן שנה שעברה. והרבית למנהג והעידן הנהוג על מה בסתומות. כלומר, המנהג הוא לכתוב בסתומות. רב לא יצא נגד המנהג ויגיד שההלכה שחייבים דווקא פתוחות. למה? אז הם אומרים לנו, דאמר רבא, אמר רב כהנא, אמר רב, אם יבוא אליהו ויאמר חולצין ומנהל, שומעים לו, פה הלכנו לדיני חליצה, יש פה כמה ותיקים שהיו איתי גם ביבמות, בפרק 12, קיץ שעבר למדנו את זה, שם עסקנו בנעל החליצה, ומה שרב אומר כאן, שתי גרסות, מה רב אמר? כן? אם יבוא אליהו ויאמר חולצין במנהל, שומעים לו, אבל אם הוא יאמר אין חולצין בסנדל, אין שומעים לו, ולמה לא נשמע לו? שכבר נהגו העם בסנדל, ורב יוסף אמר רב כהנא, אמר רב, אם יבוא אליהו ויאמר אין חולצין במנהל, שומעים לו, אין חולצין בסנדל, אין שומעים לו, שכבר נהגו העם בסנדל, השתי המסורות דומות לגבי הסנדל, שגם יבוא אליהו הנביא, ויגיד לי, לא לחלוט בסנדל, לא אקשיב לו, כי העם נהגו בסנדל, ההבדל בין שתי המסורות, זה מה אליהו יבוא ויגיד על מנעל, כן? מהי ביניי? הוא מנעל לכתחילה איקה ביניי, כן? מה זה מנעל לכתחילה איקה ביניי? אם אני גורס, שאם יבוא אליהו ויאמר, אין חולצים במנעל שומעים לו, סימן שמה? שהיום מה עושים? גם אפשר לחלוט במנעל, רק אם הוא יגיד לי לא חולצים, אז אני אשמע לו. למה? כי העם לא נהגו. לעומת זאת, לפי הגרסה האחרת, שאם יבוא אליהו ויאמר חולצין במנהל שומעים לו, שימן שעד שאליהו לא יבוא, לא נחלוץ במנהל. אז אנחנו לא עושים עכשיו חזרה על כל השיעור שהיה על מנהל וסנדל, על יבוא אליהו. זה מי שרוצה שיקשיב באתר. בסדר? אבל רק אומרת הגמרא, אם לרב יש תפיסת עולם, שאנחנו לא שומעים נגד מנהל, ויות והמנהג הוא לכתוב פרשיות מזוזה כשהן סתומות, לא יעלה על הדעת שרב פסק הלכה כרבי מאיר שפרשיות מזוזה הן בדווקא פתוחות. וזה מתרץ את הגמרא, רב נחמה שמע מינה, אומר רב שמע מינה, הרווח שמע מינה. אבל לעומת זאת אומרת הגמרא, רב נחמה בר יצחק אמר, מצווה לעשותן סתומות, ויעבדינו פתוחות שפיר דמי. ומאי פתוחות דקאמה רשב"א, אף פתוחות. כלומר, כשהוא העיד שרבי מאיר כתב פרשיותיה פתוחות, זה לא שרבי מאיר חשב שחייבים לעשות אותן פתוחות, אלא שהוא כתב ככה, אבל אפשר גם לכתוב אחרת. כלומר, מילים אחרות, לכתחילה לעשות כמו המנהג, עדיף לכתוב את הפרשיות סתומות, אבל ואם כותבים פתוחות זה לא מעכב. למה זה לא מעכב? הואיל ואין סמוכות, מן התורה. וזה ממשיכה הגמרא ואומרת, לימה מסייע לכיוצא בו ספר תורה שבלה ותפילין שבלו, אין עושים מהן מזוזה, לפי שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. כאן הברייתא הזאת מניחה שיש מדרג של קדושה בתוך עולם הסתם. כן? מי בתחתית הסולם? מזוזה. מזוזה פחות קדושה מספר תורה שבלה, וגם פחות קדושה מתפילים. כן? למה היא פחות קדושה מהם? אז אומר רש"י, אני מקריא, תפילין קדושתן חמורה ממזוזה שיש בין ארבע פרשיות. ודעת רש"י, המשקל שלך, כמה אתה קדוש, הוא נובע מהשאלה כמה פרשיות יש בך. אנחנו נשתדל, לא יודע מספיק היום, נשתדל להציע דרך הרמב"ם הסבר אחר. למה תפילין קדושתן חמורה יותר מקדושתה של מזוזה? אני כבר רומז שאולי זה קשור בשאלה שעלתה כאן, אם המזוזה באמת היא פרשיות מהתורה. מה עם תפילין? אז נציב את השאלה, אבל אני אומר, נגיע לזה, נציע הסבר אחר. למה תפילין קדושתן יותר חמורה? בכל מקרה, מה שלא יהיה הסבר, הגמרא כאן אומרת שהסיבה היחידה שלא ניתן להפוך ספר תורה או תפילין, את הפרשיות של שמה והיה עם שמוע שיופיעו בהם למזוזה, כי לא מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. אבל אומרת הגמרא, המורידים עושים, לו לא היה את הדין של אין מורידים מקדושה קלה, אז יכולתי להפוך פרשיות מספר תורה לפרשיות מזוזה. המאי, האח הסתומות והאח הפתוחות. כלומר, סימן, אם הברייתא הזאת מעלה על דעתה, שאדם, במקום לכתוב מזוזות, הוא מתוך ספר התורה ייקח את הפרשיות של מזוזה, אם היא מעלה על דעתה, סימן שהפרשיות צריכות להיראות אותו דבר, זה על כורחי שהפרשיות של מזוזה הן סתומות. אז אם פה הוכחה שלכתחילה פרשיות מזוזה צריכות להיות סתומות. אומרת הגמרא, לא, אין הוכחה. למה אין הוכחה? דין מה להשלים. מה זה דילמה להשלים? אז פה אומר רש"י, דילמה עד דייקינן, המורידין עושין, שאם חסרה מתפילין מזוזה, מה הכוונה להשלים? שאם חסר משהו במזוזה, אני יכול לגזור אותו מתוך ספר התורה, ולתפור אותו, לחבר אותו ל... עכשיו, ברגע שאני גוזר, אז במי עוד אני מתעסק? במי עוד אני יכול להרוס? את הסתומה והפתוחה, נכון? כאשר, זאת פעם, זה רווח. שלא איפה מספרה הם הלכו, כן? תוספות אומרים קצת אחרת. דילמה להשלים, הכוונה שאתה גוזר פרשה אחת מתוך ספר תורה, ואז מה אתה עושה? כותב את הפרשה הנוספת. אז אם אלא אין משמעות לשאלה, אם היה פתוח, כמו מה הייתה אהבה מינה? שהוצאתי הן את שמה והן את והיה עם שמוע מתוך אותו ספר תורה. אז רגע, תוכה וסתומה. אתה שואל שאלה מצוין, ומה עם כל מה שבאמצע, נכון? האם, בוא נשאל את השאלה עכשיו בצורה הבאה. האם אדם במזוזה, אם יכתוב עוד ועוד פרשיות מהתורה, ויכתוב גם שמה וגם והיה עם שמוע, אם הוא פסל את המזוזה? מה אתה אומר? ולכאורה, השאלה הזאת צריכה לעלות כאן, אבל בכל מקרה, אהבה מינה הייתה שהוא עשה... שהוא הוציא הן את שמה והן את והיה עם שמוע, אז הוא הוציא אותם עם, עם הסתומות. המסקנה היא שהוא גוזר אותם והוא משלים, או שהוא הוציא אחת וכתב את השנייה, ממילא איבדנו את הפתוחות והסתומות. סוף דבר, בואו נסכם את, את מה שעולה בסוגיה כאן. מה שעולה כאן זה שהמנהג של העם היה לכתוב פרשיות מזוזה כסתומות, כמו שהן מופיעות בספר התורה. מצד שני, אי עבדינו פתוחות שפיר דמי, למה שפיר דמי, מאיזו סיבה? הועיל ואין סמוכות מן התורה. וככה באמת פוסק הרמב״ם, בהלכות מזוזה, אני מקריא, בפרק זין, כותב הרמב״ם, סליחה, לא בפרק זין, בפרק ה', כותב הרמב״ם, אני מקריא, ומצווה לעשות הרווח שבין פרשת שמע והיה עם שמוע פרשה סתומה, ואם עשה אותה פתוחה כשרה, לפי שאינה סמוכה לה מן התורה. דברים פשוטים, נכון? רק איפה הסיפור ברמב״ם הופך להיות מעניין, וזה נדבר בפעם הבאה, שאני עובר לתפילין. אני רוצה לשאול אתכם, מה לדעתכם האופן שבו צריך לכתוב את פרשיות תפילין? סתומות, פתוחות, כמו שמופיעות בתורה אחרת. אז בואו מילה על פרשיות תפילין. בסדר? אה? אני הייתי אומר ממש הפוך. בואו אני אסביר למה הפוך. פרשה, ובראש זה ארבעה קלפים שונים. מה שהיה פתוחה או סתומה, כשזה כל קלף לבד. אני מסתיר לשכנע אתכם פה בדקות האחרונות, שפתוחה או סתומה זה הרווח בין שתי פרשיות. בראש, כל אחת לבד. אז לכאורה בראש אין על מה לדבר בכלל. אתה מסכים? יופי. ובפרשיות של יד, שזה בקלף אחד ברצף, פה יש על מה לדבר. למה? כי קדש והיה כרביעך, שהן מספר שמות, הן צמודות אחת לשנייה. אז קדש כבר הסכמתם איתי. הפרשה הראשונה, לכאורה, אפשר לדבר עליה לא כפתוחה ולא כסתומה. כי הראשונה, אין לפניה כלום. אבל בין קדש לוויה כרביעך, שאתם מוזמנים לראות, זה פרשה שהיא פתוחה, והיה כרביעך. לכאורה הן צמודות, אפשר להגיד, תכתוב אותה בצורה שזה יהיה פרשה פתוחה. נכון? ואז שאני בא לשמע והיה עם שמוע, לכאורה מה הייתי צריך להגיד? אותו דיון, כמו בן זוזה. כאילו, בוא נשאל ככה, בין והיה כרביעך לשמע, אפשר לדבר על פתוחה וסתומה, הן לא סמוכות מן התורה. בין שמע לוויה עם שמוע, לא סמוכות מן התורה. לכאורה הייתי מצפה שיהיה אותו דין, נכון? רק מה, מי שמדפדף ברמב״ם, מגלה הפתעה עצומה. רמב״ם בהלכות תפילין, בפרק ב', שהרמב״ם כותב, כיצד כותבין את התפילין? אז כותב הרמב״ם לא פחות מאשר, וצריך להיזהר בפרשיות, שאם עשה הסתומה פתוחה, או הפתוחה הסתומה, פסלן. ושלוש הפרשיות הראשונות, כולן פתוחות. ופרשה האחרונה, שהוויה עם שמוע, סתומה. אבל עומד המעיין, ומיד שואל, שאלה פשוטה. למה לא מפעילים את הלוגיקה של הגמרא שהרמב״ם בעצמו כתב אותה בהלכות מזוזה, שזה סך הכל עוד שלושה פרקים, כן? כלומר, זה אותו מחבר, כן? למה לא אומרים את הלוגיקה שאינה סמוכה לה מן התורה, ולכן זה לא מעכב, למה לא כותבים אותו דבר בתפילין? למה בתפילין מה כותב? שצריך להיזהר בפרשיות שאם עשה הסתומה פתוחה, הפתוחה הסתומה פסלה. על כורחנו עוד לפני שננסה להציע הסבר, זה נעשה לפעם הבאה. תעמדו במתח שבוע. כן, אני בטוח. על כורחנו, שמה כבר אנחנו צריכים לומר לעצמנו? שיש הבדל מהותי בין תפילין לבין מזוזה. משהו, אנחנו צריכים לעשות להגדיר מהו הדבר הזה. מהו הדבר שביחס לתפילין אני פתאום יכול לדבר על פתוחה או סתומה, למרות שהן לא סמוכות מן התורה. לעומת מזוזה שבה אני אומר, לא סבוך מהתורה, בעצם איבדתי את זה, כן? מהו הדבר הזה? אבל זה כבר מהווה עבורנו סימן שיש הבדל מהותי בין תפילין ומזוזה. אז בוא אני רק אתן קריאת כיוון. מי שכתב על זה דברים באמת מדהימים, נכוחים, זה למדנות תורה, נקייה לגמרי, זה שמן, זית, קטית מעולה, בסדר? לרב מבריסק, בחיבורה לרמב"ם, חידושי מרן ריזה לוי, ספר שכתב בנו של רב חיים מבריסק, רבד ולם מבריסק, בהלכות תפילין, אני בלי נדר, אני אסרוק את זה, בסדר? אני זה כבר סרוק אצלי, ואני אשלח את זה לרשימת תפוצה של השיעור, ומי שרוצה לא לעמוד במתח שבוע, אז מוזמן לעיין, הוא יכול לקרוא את זה, הוא מדייק דיוקים נפלאים בלשון הרמב״ם, ממש, רואים איך לקרוא טקסט, נקי, הוא פשוט עובד, הוא קורא היטב את הניסוח בפרק ה' והניסוח בפרק ב' ומראה איך הניסוח השונה מגלה על תפיסות שלמות שונות, ובעיקר אותה שאלה שהיום עבדנו עליה מכל מיני זוויות, האם מזוזה זה הכוונה לקחתי טקסט מהתורה ושמתי אותו על הקיר? אותה שאלה על תפילין, האם תפילין זה טקסט מהתורה שאני שם אותו בתוך בית, או האם, אני חוזר על האופציה אחרת, אני כותב בתוך התפילין כטקסט עצמאי, טקסט שיש לו מקבילה בתורה. דיינו, שאבתי מהתורה את הטקסט ואני כותב אותו בתורת תפילין או בתורת מזוזה. בסדר? אז זה בלי נדר אנחנו נעשה בפעם הבאה. לילה טוב.